קשת, כל שידורי תורה. בימי שלישי החורף אנחנו נשמע סדרת שיעורים על הטיפול ההלכתי, הגישה ההלכתית לבעיות ברפואה המודרנית. שיעורים יועברו על ידי נדב וילנר.
שלום רב, אנחנו מתחילים את סדרת השיעורים שלנו בנושאים הקשורים ברפואה והלכה. והנושא הראשון שנפתח בו הוא נושא הסודיות הרפואית. באופן כללי, בשיעורים האלה אנחנו פחות ננסה לבדוק את דעת ההלכה לגבי נושאים מסוימים הקשורים ברפואה, אלא יותר נתמקד, וזה מה שמעניין אותי בהקשר של מי שמגיע מהמקצוע של הרפואה, באופן שבו ההלכה מתמודדת עם סיטואציות רפואיות או עם סיטואציות שעולם הרפואה מעלה, ונבחן את ה... התמודדות של ההלכה עם המצבים האלו. הנושא של הסודיות הרפואית הוא נושא חשוב, הוא נושא שאנחנו נתקלים בו יום יום, כשאנחנו הולכים לרופא ושופכים לפניו את ליבנו, או חושפים לפניו פרטים אישיים, או נותנים לו לבדוק אותנו, והוא רואה או מגלה עלינו פרטים שהרבה מאוד אנשים סביבנו, ואפילו קרובים לנו ביותר, לא רואים ולא יודעים. והכל נעשה מתוך איזשהו אמון שהדברים נשארים במקומות שבהם הם צריכים להישאר. ברור שהדברים האלה מעוגנים בחוק, וברור שהדברים האלה יש להם יסודות אתיים ומוסריים, אבל כשאנחנו מגיעים לעולם ההלכה, אנחנו נתקלים במקרים מעניינים ומקורות מעניינים. ובתור הקדמה אולי רק נזכיר שהנושא של סודיות רפואית הוא נושא עתיק, כמו שאנחנו מכירים בשבועת היפוקרטס, שם נאמר, כל אשר יראה ואשמע בשעת הטיפול, וגם שלא בטיפול, באורח חיי האנשים, ואשר אין להשמיע מחוץ לביתם, לא אגלה מזה מאומה. כי ידעתי כי סוד מופלא הוא שאין להזכירו. נזכור בצד את השימוש של היפוקרטס במילה סוד, כשנגיע למקורות, נראה שיש מקור מאוד מאוד דומה, גם אצלנו בספר משלי. בשבועת הרופא העברי אנחנו אומרים, שימרו אמונים, לאדם שהאמין בכם, אל תגלו סודו ואל תלכו רחיל. גם את הנושא הזה שלא ללכת רחיל, נשים ככה בפינה בצד הראש, כי אנחנו נחזור אליו באופן מרכזי מאוד שנגיע למקורות ההלכתיים. אז בעצם עיקר הדיון בנושא של הסודיות הרפואית הוא סביב השאלה האם הנושא של הסודיות הרפואית הוא ערך יחסי או ערך מוחלט, שזה ביטוי ששאול מהעולם של האתיקאים. כשאנחנו מדברים על ערך מוחלט, אנחנו מדברים על ערך שדוחה כל ערך או נושא אחר מפניו. אנחנו מדברים על ערך יחסי, אנחנו מדברים על ערך שאפשר לחשוב בנסיבות או בשיקולים מסוימים, לוותר עליו. כמובן שמצד אחד עומד פה לפנינו האמון של החולה ברופא. מצד שני אנחנו מבינים שלפעמים אפילו לטובת החולה, או אפילו בהסכמתו, אפשר להפר את הסודיות הרפואית ולדון. הרי אנחנו כל יום יושבים בישיבות עם הרופאים ודנים, על חולם של רופא מסוים, שרופא אחד ראה אותו, והרופא חושף בפני אחרים את הפרטים ואת הדברים שאותם הוא שמע וראה בבדיקה, כדי שכולם יוכלו לדון ולקבל את ההחלטה בצורה מושכלת. נושא נוסף שהוא מאוד רלוונטי עבורנו, הוא הנושא של הוראת סטודנטים. אנחנו חושפים את החולה, את הפרטים שלו, את התיק שלו, בפני סטודנטים, לפעמים ליד מיטת החולה, לפעמים לא, כדי להכשיר את הדורות הבאים של הרופאים, האם הדבר הזה הוא בסדר מבחינת הסודיות הרפואית, האם יש לזה סייגים שצריך לחשוב או ליצור או להגביל אותם. הנושא שהיום הוא מאוד מאוד חם, כמו שאומרים, זה הנושא של עדות בבית משפט. הרבה מאוד פעמים רופאים נתבעים להגיע לבית משפט, או נתבעים בבית משפט. ובסיטואציות כאלה רופאים בכירים, משמשים כעדים, וחושפים פרטים רפואיים מאוד אינטימיים הרבה פעמים על החולים. הדבר שנעשה כל יום, בכל יום אנחנו רואים את זה בעיתון, אנחנו רואים את זה בתקשורת. האם הדבר הזה הוא בסדר? האם צריך לחשוב על הגבלות מסוימות? אולי יש דברים שאי אפשר להגיד בבית משפט? ועוד נושא אחד, עוד הקשר אחד, שעלה גם כן לפני כמה שנים, בהקשר של ראש הממשלה אריאל שרון, אז האם אפשר לחשוף פרטים רפואיים על כל מיני אישים בכירים? האם כל הציבור צריך לדעת מה רמת הכולסטרול שיש לראש הממשלה, ומה הסיכון שיש לו לעשות איזשהו אירוע מוחי. סך הכל הקשירות של האדם הזה לשמש בתפקיד הבכיר הזה משפיע על כולנו. האם זה בסדר שכל הציבור כולו, או פורומים יותר נרחבים או יותר מצומצמים, מי צריך לדעת את הפרטים הרפואיים האלה? רק הרופא שלו? זה נושא שצריך לחשוב עליו. ועוד נקודה שצריך להתייחס אליה, זה בעצם שטחים מסוימים בתוך הרפואה, שיש בהם רגישות בעניינים האלו. המשמעותי שבהם, שבוודאי עולה לכל מי שמאזין פה עכשיו לראש, זה פסיכיאטריה. זאת אומרת, התחום של פסיכיאטריה הוא תחום שצריך לחשוב עד כמה יש להקפיד בו על סודיות רפואית. מצד אחד זה נושא רגיש, ואנשים לא רוצים לדעת אפילו שידעו שאפילו הם ניגשו לפסיכיאטר. מצד שני, אנשים שמטופלים מתרופות או שסובלים מהפרעה פסיכיאטרית יכולים להוות איזושהי סכנה במקרים מסוימים לציבור, אם הם מתגוררים בקהילה או בכל נסיבות אחרות, וצריך לחשוב על זה. הנושא של מחלות מדבקות, הרבה פעמים בהקשר של מחלות מין, האם יש חובה לדווח בתור רופא לבן הזוג? האם יש חובה שלך, אם חס וחלילה אתה זה שחולה במחלה, לדווח לאנשים שסביבך, או לאנשים שאתה בא איתם במגע, בהקשר של מחלות זיהומיות למשל. ועוד נושא קטן שאפשר לחשוב עליו, נושא של מחלות בבני נוער. האם בתור רופא אתה צריך לידע את ההורים, עד כמה בן הנוער נחשב עצמאי לעניין הזה, עד כמה אתה בתור רופא מחויב לחשוף אותו, או לחשוף את ההורים, אל המחלות שלו, במידה ואתה חושב את זה לטובתו. אז פה בעצם נתנו איזושהי הקדמה כללית על הנושאים שבהם אנחנו ניגע, חלק ניגע יותר בהרחבה, חלק ניגע יותר בקצרה, ועכשיו אני מבקש לנסה לדבר קצת על ההיבטים ההלכתיים או המקורות ההלכתיים של הנושא הזה. אז קודם כל אנחנו יודעים שאין ספציפיות מיוחדת לסודיות רפואית, יש סודיות מקצועית, שבעל מקצוע שומר על המידע שהוא עוגר במהלך עבודתו, בין אם זה מורה שיודע על תלמידיו דברים, בין אם זה רופא שיודע על חוליו דברים, זה לא משנה, ככה או ככה, יש נושא כללי של סודיות מקצועית. בהלכה אנחנו לא מוצאים מקור ברור לנושא הזה של סודיות מקצועית. יש דין מאוד בסיסי שאנחנו מוצאים אותו בגמרא בסנהדרין ונפסק להלכה בטור שולחן ערוך בחושן משפט. בסימן י' סעיף א', לגבי דיין שדעתו האישית שונה מדעת רוב הדיינים האחרים, וההלכה אומרת שלאחר שאומרים לנתבע אתה זכאי או אתה חייב, אסור לדיין לומר כשיצא מבית דין אני הייתי מזכה אבל חבריי רבו עליי. ואני מצטט מהשולחן ערוך, והעושה כן הרי הוא מכלל הולך רכיל מגלה סוד. אז הדבר הזה הוא קרוב לנושא של סודיות מקצועית, ויש בו בעצם איסור של הדיין לחשוף את דעתו האישית מרגע שנפסק הדין, ומרגע שהיה רוב בבית המשפט או בבית הדין. אמנם פה אנחנו בעצם מדברים על הקשרים של לויאליות למערכת, שאדם לא הולך ובעצם שובר כביכול לדעת חבריו, או מנסה להרוויח איזשהו רווח אישי, או לצאת בסדר במידה והיה איזשהו פסק דין שערורייתי שהציבור לא אהב, אז הוא הולך ומספר את דעתו האישית, וזה הדבר הזה הוא לא רלוונטי. מצד שני, אנחנו רואים שיש פה, אין פה בעצם מערכת של מטופל ומטפל, אין פה מערכת של איזשהו בעל מקצוע, עד כמה שדיין אפשר לומר שזה בעל מקצוע, אבל לא במובן הזה שיש לו איזשהו עבודה של אחד על אחד, אלא הוא חלק ממערכת, והנושא הזה נוגע לכל תדמית בית המשפט או השופטים. אז מה בכל זאת יש לנו בהלכה או בפוסקים בהקשר של סודיות רפואית? אז למעשה, רוב הפוסקים רואים באיסור לא תלך רכיל בעמך, שאנחנו כולנו מכירים, כמקור לנושא של הסודיות הרפואית או המקצועית. כמובן שהאיסור ללכת רכיל הוא איסור כללי, הוא בהחלט לא ספציפי לנושא של סודיות מקצועית או ודאי שלא רפואית, אבל רוב הפוסקים מביאים את הנושא הזה שהאדם הולך וחושף פרטים על מישהו אחר, ולא משנה איך הוא השיג את המידע הזה, בין אם זה אתה הולך רכיל על שכנך או חברך שאתה יודע עליו דברים ומספר אותם, ובין אם זה רופא שהשיג את המידע דרך המקצוע שלו, ככה או ככה כמו שאנחנו מכירים כולנו מהספר של חפץ חיים, יש הרבה איסורים, חלק לא תעשה וחלק עשה. אם מסתכלים שם בחפץ חיים, אפשר להגיע ל-17 חיובים שונים באמירת רכילות, בין אם זה אמת, שכמובן אנחנו לא נורים פה על ללכת ולהגיד שקר על חולה או על פציינט, מדובר פה על להגיד עליו דברים אמיתיים, ככה או ככה, זה נכלל באיסור שלא תלך רכיל בעמך. כשחיפשתי קצת מעבר לזה, מצאתי פסוק במשלי, בפרק כ"ה, שאומר, רווחה ריב את רעך, וסוד אחר אל תגל. כלומר, הפסוק בעצם אומר לנו, שכשאתה רב ריב עם רעך, עם חברך, אל תגלה סוד של מישהו אחר. אז לא נאמר כאן רק אל תגלה סוד, כאיסור עצמאי של גילוי סוד, אלא יש פה איזשהו איסור לגלות סוד בהקשר של מריבה. אז אנחנו באמת רואים שהמפרשים שם במשלי מבינים שזה בעצם איזשהו איסור לגלות סוד בלהט המריבה, תוך כדי מריבה. ואנחנו מוצאים פה, ואני מצטט מאוצר המדרשים בעמוד 274, זה יפה ומעניין ההתנסחות של המדרש פה, לעולם הווה זהיר בסוד חברך ואל תגלהו, וחרפה גדולה היא מגלה סוד חברו אפילו בשעת מריבה, שנאמר וסוד אחר אל תגל. ואני ממשיך, לעולם משתדל אדם לחסות סוד חברו ואל יגלהו, שכל המגלה סוד כאילו שופך דמים, שנאמר לא תלך רכיל בעמך. כלומר עד לכך שגילוי הסוד של חברך הוא כאילו שופך דמים, אנחנו מכירים את הסמיכות בין לא תלך רכיל בעמך לבין לא תעמוד אדם רעך, שמוזכרת הרבה בפוסקים. והנה לנו מקור מעניין במדרש לגבי האיסור לגלות סוד, באופן כללי, לאו דווקא בהקשר של סודיות מקצועית. האורחות חיים לרבנו לראש, הוא כותב, סוד אחר אל תגל, גם את הדברים אשר ידברו לפניך שלא על דרך סוד, תמנה מקרב ליבך, גם אם תשמע מאחר, אל תאמר כבר שמעתי זה. כלומר, גם דברים שבעצם שמענו אותם שלא על דרך סוד, דבר שאדם שחברו בא אליו ואומר לו בדרך סתר, בדרך סוד משהו, אז ודאי, מבחינה מוסרית, מבחינה טבעית, אתית, מבחינה טבעית לאדם רגיל, לא מספר את זה, הוא לא חושף את הסוד של החבר שלו, אבל אומר פה הראש, גם דברים שלא שמעת על דרך סוד, סתם סיפרו לך, דיברו איתך, בהקשר הזה זה מאוד מתאים לנו, כי החולה לא אומר לך את זה בצורה של סוד, החולה נחשף אליך כי אתה הרופא המטפל. גם את הדברים האלה אומר הראש, תמנה מקרב ליבך. כלומר, אתה לא אמור לחשוף ולהוציא סודות או דברים ששמעת על אחר לאנשים אחרים, מעבר לנסיבות שבהם אנחנו יודעים שיש היתר או אפילו חובה להפר כביכול את האיסור שלא תלך רכיל בעמך. וכאן אנחנו נכנסים לפרטי הדינים השונים שקשורים לנושא של הסודיות הרפואית. פרטי הדינים שבעצם עיקר עניינם זה לבדוק ולבחון את הנסיבות שבהם אולי יש מקום או אולי חובה להפר את הסודיות הרפואית ולחשוף נתונים על חולים. אז לפני שניגע בפרטים האלו, אולי נדבר רגע אחת על נושא שקשור אלינו כרופאים, שהוא שבועת הרופאים. אנחנו יודעים שכסטודנטים אנחנו נשבעים את שבועת הרופאים, או אולי כשאנחנו מקבלים את התואר, כל אחד והשלב השבוע השונה שבו הוא עושה את זה, ובשבועת הרופא, כמו שציטטנו בתחילת השיעור, אנחנו נשבעים לשמור אמונים לאדם שהאמין בנו. אז הציץ אליעזר, בחלק י"ג סימן פ"א, דן בנושא הזה בתגובה לשאלה שנשלחה אליו, והוא מתחיל את הדיון בשאלה האם בכלל שבועת הרופאים היא שבועה, אולי זו הבטחה, אולי זה לא נחשב בכלל לשבועה הלכתית, שבועה מן התורה, והוא אומר שגם אם נאמר שמבחינה הלכתית השבועה הזאת היא שבועה משום שהיא חלה בכולל, זאת אומרת זאת שבועה כוללת, עדיין, אומר הציץ אליעזר, וכאן אני מצטט, העבירה בידו על שנשבע לבטל מצווה. לכן מסתבר שהרופא, ובפרט הרופא הדתי, לא כיוון כלל בשעת שבועתו לכלול בה גם שלא לגלות דבר שבהימנעותו עבירה בידו. ולכן יוכל שפיר להעיד עדות בבית דין, וכן לגלות כל דבר שיש מצווה בידו לגלות זאת. כלומר, אומר הציץ אליעזר, שפשוט הוא, כאשר הרופא נשבע את שבועת הרופאים, הוא מעולם לא התכוון להישבע ולכלול בזה גם דברים אם הוא לא יספר אותם, זאת עבירה. כי אי אפשר להישבע לבטל מצווה. ולכן ודאי שהוא התכוון בשבועתו, אולי בתת מודע, אולי אפילו במודע, שדברים שהוא יהיה חייב לספר, ובגללם הוא יצטרך כביכול להפר את השבועה, הוא מעולם לא התכוון להישבע עליהם. ובהקשר הזה, הוא ממשיך ואומר, גם לגבי הוראת סטודנטים, שהזכרנו בהקדמה לדברנו. כי הוא אומר, דה בשעת השבועה יודע כל רופא שידריך סטודנטים ליד מיטת החולה, כשם שנהגו איתו ככה, ואם כן בוודאי לא כיוון להכליל בשבועתו, שלא לגלות גם לסטודנטים. וזה דבר די פשוט, אבל מה שמעניין אותי יותר, זה המשך דבריו, כי בהמשך דבריו הוא מעלה איזשהו הסבר, שהוא אפשר לומר שהוא מטה הלכתי, והוא מעניין אותי, והוא שבעצם בכל חוכמה, הוא אומר אצילייזר, ישנו הכלל של הוא מתלמידה יותר מכולם, ועל ידי ההסברה להם והשאלות ששואלים, לא פעם מתעורר גם אצלנו דבר מה חדש לתועלתו ופועלתו של החולה, באופן שיוצא שיש בזה איכשהו גם עזרה לחולה. כלומר, הדיון, שאומנם הוא כרוך בחשיפת פרטים אישיים על החולה, אבל הדיון עם התלמידים, הוא מלבה או מעלה אפשרויות רפואיות נוספות וכיווני חשיבה נוספים, ולכן, אולי בעקיפין, לפעמים באופן ישיר, יש בזה תועלת לחולה, ולכן אין בזה בעיה שלא תלך רחיל, ואין בזה את האיסור או את הבעיה של שבועת הרופא. אמנם צריך להזכיר דבר חשוב ביותר שהציץ אליעזר מעלה בהמשך דבריו, שלפעמים ההוראה של הסטודנטים מסביב למיטת החולה כוללת גם הדגמה של הבדיקה הגופנית ואולי לסב את תשומת ליבם לכל מיני נגעים שיש בו, אולי במקומות נסתרים, והוא מוסיף שהדבר הזה יש בו לפעמים הלבנת פנים לחולה, בפרט שמביאים גברים מסביב לאישה חולה או להפך. לכן הוא אומר שיש מקום לאסור את הדבר הזה, או לכל הפחות מאוד מאוד להשתדל שהרופא ירצה את החולה שיסכים לזה. כמובן שאם החולה מתנגד, אז אין מקום לבצע את הבדיקה, ובוודאי שאין מקום לחשוף עליו דברים או פרטים רפואיים או את התיק שלו, כשזה נעשה בפניו. כאן אנחנו מגיעים בעצם לאולי עיקר השיעור שלנו, לעיקר ההקשר או הנושא שבו הסודיות הרפואית, או בעיית הסודיות הרפואית עולה במלוא עוצמתה, והנושא הזה הוא דיווח לרשויות או לצד שלישי במקרים חריגים. וזה כולל כל סיטואציה שבה הרופא נתקל בחולה או בפרטים על חולה, שלמיטב הבנתו הדבר הזה מחייב דיווח לאדם אחר או לרשויות. ואולי נתחיל בדוגמה דווקא מעולם המשפטי, איזשהו מקרה שפורסם וזכה להרבה הדים בארצות הברית בשנת 67. היה שם איזשהו סטודנט הודי בשם פודר, שהתאהב באיזושהי בחורה בשם טניה טרסוב. מקרה טרסוב, ככה זה נקרא. זה קרה באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, והבחורה לא נענתה לחיזוריו. הוא נכנס, הסטודנט נכנס לאיזשהו מצב דיכוני והתחיל טיפול. טיפול פסיכולוגי. במהלך הטיפול הוא הודיע למטפל שהוא מתכוון להרוג את הצעירה, את טניה טרסוב. המטפל הודיע על זה למשטרה, והוא הודיע על זה לאחיה של הבחורה, שעקבו זמן מאחרי הסטודנט והתרשמו בסוף שבעצם הכוונות שהן לא רציניות, שהוא נוהג בצורה סבירה, ואף אחד מעולם לא סיפר לבחורה או להורים שלה על הכוונות של הרצח שבעצם עליהם הצהיר הבחור, וכעבור זמן קצר, לצערנו, הוא באמת רצח את הנערה. ההורים של הנערה תבעו לדין את הפסיכותרפיסט, את המטפל, שלא הזהירו אותם על הסכנה, ובית המשפט העליון של מדינת קליפורניה, בדעת רוב, מצא את המטפל אשם. כאשר השיקולים באופן הגיוני הם שהצורך להגן על הזולת החף מפשע הוא יותר חשוב כמובן מהעניין של הסודיות הרפואית, אפילו כשמדובר בחולה פסיכיאטרי. ובהקשר הזה נזכיר שבית המשפט שם בקליפורניה הניח שפסיקה כזאת לא תמנע מאנשים לבוא לקבל טיפול ולחשוף את סודותיהם, כי זה הגיוני שאם הם יעלו כוונות רצחניות או שהן פליליות, אז ידווחו עליהם, וזה לא נמנע מאנשים להגיע ולחשוף את הסודות האחרים שלהם. עוד יש להזכיר שבית המשפט העליון באוסטרליה פסק במקרה הזה שאין חובה דיווח על המטפל. אז אנחנו רואים שגם בעולם המשפטי, למעשה יש חילוקי דעות לכאן ולכאן, איזה ערך יש להעדיף את זכות החולה, או את זכות הפרט לשמור על המידע האישי שלו, או את, בעצם את התועלת של צד שלישי, את מניעת הנזק לצד השלישי. וכן, כמובן שצריך לשקול כל נושא, כל מקרה לגופו, ואי אפשר להגיד באופן כוללני לגבי כל המקרים. אבל זה היה מקרה מאוד קיצוני, שהגיע עד למצב של רצח, והוא באיזשהו מקום אב טיפוס לנושאים שעליהם אנחנו נדון בהקשרים אחרים. אחד ההקשרים הנידונים ביותר בקרב הפוסקים, זה רופא שנתקל בחולה, שיש לו איזשהו ליקוי ראייה חמור, או שהוא מגלה אצלו את מחלת הכיפיון, אפילפסיה. השאלה שהפוסקים נשאלו זה, על ידי הרופאים דרך אגב, האם הרופא חייב לדווח על זה לרשויות, כדי שימנעו מהאדם הזה לנהוג. כמובן שנהיגה של חולה אפילפסיה, שתלוי בסוג האפילפסיה ותלוי מה חומרת המחלה שלו, אבל באופן כללי אדם שיכול לקבל התקף בכל רגע נתון, הוא כמובן סכנה לכל האנשים האחרים שנמצאים על הכביש או על המדרכה. רוב הפוסקים, וזה דבר שמתיישב לכולנו עם הדעת ועם הלב, רוב הפוסקים כותבים שיש יותר ואולי אפילו חיוב, כמו שנראה לקמן, בדברי החלקת יעקב, לדווח את זה לרשויות. אנחנו יודעים שכמובן מבחינת החוק, יש חוק בעניין הזה, והחוק מחייב מקרים מהסוג הזה, מחייב דיווח, יש חובה דיווח על הרופא, כמו שיש חובה דיווח על הרופא לגבי מחלות מדבקות או מחלות זיהומיות מסוימות, לדווח עליהן למשרד הבריאות. אבל בהקשר הזה, אני רוצה לשתף אתכם בדברים שהפוסקים, נראה פה בקצרה חלק מהם, כי מעניין הצורה שבה הפוסקים מתמודדים מזה וכותבים לגבי זה. אז רבנו יונה בשערי התשובה, בשער שלישי, כותב, ודע שכי בדברים שבין אדם לחברו, כמו גזל ועושק ונזק וצער ובושת ועונה הדברים, יכול לספר הדברים לבני אדם, גם היחיד אשר יגיד כי לעזור לאשר השם לו ולקנה לאמת. כלומר, כשאתה בא לעזור למישהו שנעשה כלפיו עוול ואתה מקנה לאמת, אתה יכול גם בדברים שבין אדם לחברך לספר את הדברים האלה לבני אדם, אם אתה מרגיש שזה מה שיעזור. נשים לב שרבנו יונה משתמש במילה יכול לספר דברים לבני אדם. הוא לא מחייב לחשוף את אותם פרטים או את אותם דברים שאתה יודע, הוא כותב יכול. לעומתו, אנחנו מוצאים ברוב הפוסקים לשון שהיא לשון יותר של חיוב לספר ולדווח על הדברים האלה, וכאן אני לא יכול שלא להביא את דברי הפתחי תשובה לאור החיים בסימן קנ"ו, דברים נפלאים שהוא כותב כאן, וכך אני, כך לשונו אני מצטט, הנה המגן אברהם, וכן בספרי המוסר, העריכו בחומר איסור לשון הרע, וראיתי לנכון להעיר לאידך גיסה, שיש אבון גדול יותר מזה, וגם הוא מצוי ביותר, וזה מי שמונע עצמו מלגלות אוזן חברו, במקום שצורך להציל השוק מיד עושקו, מפני שחושש לאיסור לשון הרע. כגון הרואה מי שעורב לחברו להורגו בעורמה, או שחותר מחתרת בישון לילה ואפלה בביתו או בחנותו של חברו, הוא מונע את עצמו מלהודיע לחברו ולהזירו בעוד מועד, מפני שחושב שהוא בכלל איסור לשון הרע. ובאמת שהנועקן גדול אבונו מנסו, ועובר על לא תעמון על דם רעך, והוא הדין גם לעניין ממון. ואני מדלג, וכן בענייני שידוחין שהבחור איש רע ובליעל ונוחה לו שהוא חולני, הוא מבקש להתחתן, כל אלו בכלל מצוות השבת אבדה, אבדת גופו או אבדת ממונו, או כמו שאמרו בסנהדרין. והוא מסיים, והדברים מסורים ללב, אם כוונת המספר לחברו רעה, הרי זה בכלל איסור לשון הרע, אבל אם כוונתו לטובה להזיר את חברו ולהצילו מפח יקוש, מצווה רבה היא ותבוא עליו הברכה. דברים נפלאים שאומר פה הפטש. הוא אומר שלמעשה, עד שאנחנו באים ומדקדקים ונזהרים, באיסור לשון הרע, שנכון שרובנו יותר נופלים בו וחוטאים בו מאשר מקפידים ומדקדקים עליו, אבל לפעמים דקדוק יתר גורם לכך שאתה לא מספר דברים שאותם כבר יש עליך חובה מוסרית ואפילו הלכתית לספר, כמו כשאתה יודע שהולכים להזיק לחברך, או להזיק לממונו, או בענייני שידוחים כמו שהוא מביא פה, שגם זה נושא שנדון הרבה פה פוסקים בהקשר של סודיות רפואית, האם אפשר לחשוף מחלות שיש אצל צד מסוים, האם במידה וזה יבטל את השידוך או את החתונה, והנה אומר כאן בפתחי תשובה, שהדבר הזה, אם באמת כוונתך היא לטובה, זה מצווה רבה ותבוא עליך הברכה. ובאמת, באופן כללי צריך לומר, שהרבה מהדברים שאנחנו מדברים עליהם, כשאנחנו מדברים על רפואה והלכה, הם דברים שנתונים למחלוקות בקרב הפוסקים, ואין בהם הכרעה. אבל הפוסקים נותנים באיזשהו מקום לאדם את החופש, או מחייבים אותו להקשיב לצו מצפונו, להקשיב לשכל הישר, להקשיב ללב, ולנהוג כמו שהוא מצפה, או כמו שהוא חושב, או רואה לנכון לנהוג, כמו שהוא היה מצפה שינהגו כלפיו. וגם אותו דבר בהקשר הזה. אותו מידע בדיוק שאתה חושף על אדם מסוים, יכול להיעשות מתוך כוונה רעה, ואתה עובר לסעוד דאורייתא, של לשון הרע ושל לא תלך רכיל, ואתה יכול לעשות מצווה בזה שאתה תחשוף את הדברים האלה, וכך גם לגבי הנושא הזה של דיווח לרשויות, למשל לרשויות הנהיגה, על מחלות מסוימות שמונעות מהאדם להיות קשיר לנהוג. אם נסכם, אז באופן כללי הנימוקים שהפוסקים הביאו כדי להתיר לרופא לחשוף את המידע על החולה שלו בהקשרים האלו, זה האיסור שלא תעמוד על דם רעך, שאנחנו בדרך כלל רגילים להבין שהוא סכנה פיזית, אבל הפוסקים מרחיבים אותו גם לסכנה פוטנציאלית, אדם שיכול לגרום לסכנה אם הוא ינהג. הנימוק השני זה החיוב של השבת גופו וממונו של אדם, שכאן אנחנו מרחיבים אותו בעצם לחיוב למנוע מאדם אחר רעה, והנושא השלישי שעליו אנחנו נרחיב בהמשך, הוא דין רודף. יש חיוב להציל נרדף מיד רודף. וגם אם כאן אותו חולה שמאוד רוצה לנהוג, ואולי זה אפילו הפרנסה שלו, והוא ודאי לא עושה תאונה בזדון, ואין כאן רודף כמו הרודף הקלאסי שאנחנו מכירים, שרץ אחרי מישהו עם סכין, אבל גם רודף כזה, שהוא לא רודף בכוונת זדון, יש לו דין רודף, כי אנחנו נרחיב בזה קצת בהמשך. מקרה נוסף, והוא אולי המקרה שבו נסיים, הוא מקרה די קשה, מקרה מורכב, שהוא שאלה שנשאלה לציץ אליעזר על ידי רופא, בהקשר של התעללות בילדים. לצערנו הרב, הנושא של התעללות בילדים, התעללות פיזית, התעללות מינית, התעללות נפשית, זה נושא שכרופאים נחשפים אליו הרבה מאוד, ועל בסיס שבועי או אפילו לפעמים יומיומי, ויש תמיד את הדילמה, איך לנהוג, בפני מי לחשוף את המידע, איזה גורמים כדאי לערב, האם זה בסדר תמיד לערב, בקשרים מסוימים, בעדות מסוימות ובתרבויות מסוימות, הדבר הזה יכול להגיע עד כדי גאולת דם ואפילו רצח. והדברים הם מורכבים מאוד. עציץ אליעזר נשאל לגבי ילד שמוכה על ידי הוריו, והוא הגיע למצב שהוא פצוע קשה עד כדי פיקוח נפש. אז פשוט לכולנו, וגם לעציץ אליעזר היה פשוט שצריך לדווח על ההורים האלה למשטרה. אבל השאלה המלאה הייתה, מה הדין במקרה שבמידה והרופא ידווח, יוציאו את הילד מידי הוריו המקים, אבל יעבירו אותו למשפחה אומנת או מוסד שהוא לא דתי, או אפילו של גויים, או אפילו בחוץ לארץ. כלומר, מה יש להעדיף במקרה הזה? אז אני בטוח שכל מי ששומע אותי עכשיו חושב בליבו, שקודם כל צריך להציל את הילד, וקודם כל ברור שטובת הילד היא לפני הכל, וזה נכון. בזה ודאי אין ספק, אבל לא כל המקרים הם כאלה ברורים ולא תמיד זה שחור ולבן. ועציץ אליעזר דן בשאלה הזאת ואומר, קודם כל באופן ודאי, ללא ספק, שאם יש חשש מבוסס שההורים האלה יחזרו להקות אותו, והמכות האלה הן מכות שהן מסוכנות עד לפיקוח נפש, ודאי שהרופא צריך להודיע על הדבר הזה למשטרה ולהציל את הילד, הוא מוסיף שהרופא לא נחשב שהוא זה שהוציא את הילד מהבית, אפילו אם הוא יועבר אחר כך למשפחה לא דתייה, או לאיזשהו מוסד אפילו של גויים, הרופא הוא נחשב פה רק גורם, ואין בזה לפני עיוור, לא תיתן מכשול. אבל הוא אומר, שאם לא קיים חשש מבוסס ממשי של פיקוח נפש, והשיקול הוא רק טובת הילד, אז אסור להתלנן במצב כזה למשטרה, כאשר מצד שני הסיכויים הם מבוססים שיוציאו את הילד מהוריו הדתיים או המסורתיים, ויעבירו אותו למוסד עקום או לא דתי או לא מסורתי. אני חייב לומר, במחילת כבודו של הציץ אליעזר, שכשרואים את הדברים האלה, אז קשה לומר שלא קיים חשש של פיקוח נפש, וגם למרות ההשלכות שיש לדבר הזה, והוא בעצמו כותב שייתכן שהילד יחזור ליהדותו, או יחזור כשהוא יגדל למקום שבו הוא יוכל לשמור על יהדותו, להשאיר את הילד במצב כזה, במצב של התעללות מתמדת, גם מבחינת ההשלכות הנפשיות שיש לדבר הזה עליו אחר כך, צריך לחשוב טוב טוב לפני שנמנעים מלדווח האם דווקא למשטרה, זו כבר שאלה אחרת שכבר תלויה בנסיבות. השאלה השנייה שהוא נשאל באותה תשובה, זה לגבי ילדה שעוברת איזושהי התעללות מינית, וכאן כמובן באופן עקרוני אין פיקוח נפש, וגם כאן למרות שאין בזה פיקוח נפש, הוא פוסק שיש בזה דין של רודף אחר הערווה, והבעל ביתו, אנחנו יודעים שזה מחייבי קריטות. כמובן שיש חובה מן התורה להפריש את האב מהדבר הזה, זה איסור חמור ביותר, והוא פוסק גם כאן, כל זה בנוסף לזה שיש חיוב להציל את הקטנה מנזק פיזית ונפשית, כך לשונו. ולכן הוא פסק, כמו שהוא פסק לגבי הילד בשאלה הראשונה. נקודה מעניינת שעולה בשאלה הזאת, בתשובה הזאת של הציץ אליעזר, היא קשורה בשאלה האם יש לרופא פה דין מוסר. אותו רופא ששאל את השאלה היה מאוד מוטרד מהנושא של האם יש בזה דין מוסר. הציץ אליעזר אומר דבר מעניין, ובזה אנחנו נסיים. הוא אומר, ומה שכבודו מצטט עם מה שנפסק בחושן משפט, שאסור למסור אפילו רשע ובעל עבירות, אין לו עניין כלל על נידוננו. דשם אין המדובר איך שבא הדבר כדי להציל אותו מרשעתו, אלא המדובר שרוצים למסור אותו בשביל דבר אחר, ורוצים לנהוג בו זלזול בגלל שהוא בין כך רשע ובעל עבירות, ולכן אסור. אבל מה שאין כן בנידוננו שהמדובר שרוצים על ידיכן להציל, שלא יוכל להוציא לפועל זממת רשעתו, ולכן שפיר מותר למוסרו. כלומר, אומר הציץ אליעזר, וזה נושא חשוב בהקשר של הסודיות הרפואית ודיווח לרשויות. מה זה דין מוסר? דין מוסר, כמו שלצערנו ראינו לא מעט בהיסטוריה אפילו היהודית, זה שמוסרים לרשויות אדם ואומרים עליו דברים רק כדי להרע לו, כדי לגרום לו להיות מזולזל, או חס וחלילה כדי לאסור אותו, מכל מיני סיבות. לפעמים הוא היה רשע, ולפעמים הוא פשוט לא היה בדעה הפוליטית או הדתית הנכונה. כאן זה בכלל לא היה הקשר. כאן אנחנו מעוניינים להציל את הילד, לא למסור את אותו אבא או את אותה אמא או לא חשוב את מי, אלא רשויות. לכן בהקשר הזה, כמובן שאין בזה דין מוסר. כל הדברים האלה שראינו הם רק טעימה על קצה המזלג, מהדילמות שעולות סביב הנושא של הסודיות הרפואית. איך מאזנים בין הרצון מצד אחד להקפיד על כבודו ופרטיותו וזכותו של כל אדם לפרטיות, ובין מצד שני לדאוג לתועלת הכלל. על הנושאים האלו ראינו את ההתלבטויות של הפוסקים, אם כי באופן כללי אפשר ודאי לומר שבנסיבות שהלב נוטה לומר שיש חובה לדווח או להעביר את המידע, וזה נעשה ממטרות טובות כדי לעזור לחולה או בהסכמתו, או כדי לסייע לציבור, יש חובה להפר את הסודיות הרפואית ולדווח למי שצריך לדווח.